שאלתי את רואו, היא פרשה מאוד קצרה יחסית מבחינת הכמות שלה, אבל היא לב התורה, אפשר כאן הרי מעמד הר סיני, פרשת יתרו, למרות שהיא קצרה, בכל זאת היא מבחינת מרכזיותה בתורה היא מאוד מרכזית. משל למה הדבר דומה ללב? הלב הוא קטן, הוא נותן חיים לכל הגוף, ככה גם הפרשה הזאת. וישמע יתרו חוען מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. רש"י אומר, מה זה וישמע יתרו? מה שמועה שמע ובא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. זה לדייק קצת בלשון של רש"י בעניין הזה. הוא אומר, מה הוא שמע? הרי אז לא היה, איך אומרים, רדיו, עיתונים או דברים כאלה. אבל בכל זאת הייתה שמועה גדולה בעולם, שתי שמועות. שמועה אחת נקרא ים סוף. זה דבר פילי, דבר ניסי, דבר עצום. אבל זה לא היה מספיק בשביל שיתרו יקום מהכיסא וילך לקראת משה. היה צריך משהו יותר חזק. יגיד, אם ככה אני בא. מה זה היה מלחמת עמלק? למה? כי בקריאת ים סוף זה היה, עם ישראל היה בעצם פסיבי. הקדוש ברוך הוא קרא להם את הים, זה היה דבר פילי, דבר ניסי. אבל במלחמת עמלק, עם ישראל היה כבר אקטיבי, הוא נלחם. עם ישראל נלחם וניצח? וואי, זה באמת, עשה עליו רושם כזה חזק, הוא אומר, כן, אני קם והולך לחתני, למשה רבנו. מזכיר לי את הדור שלנו, למה? בדור שלנו, מתי אומות העולם באמת מכבדים אותנו? מתי? כשאנחנו מנצחים. מלחמת ששת הימים, וואי. מבצע אנטבה, וואי. מלחמת יום כיפור, למרות שהתחלנו ככה, התקיפו אותנו כשהיינו בזמן יום כיפור, אבל ניצחנו בסוף. אל מכבדים אותנו. שאלו אותי למה? כי הם למדו את התורה. כמו יתרו, יתרו. יתרו למד, טוב, ניסים מהשמיים, בסדר. אבל זה שהם מנצחים בעצמם, זה אילה. זה מה שרש"י אומר כאן. הוא מלחמת עמלק. יתרו, למה נקרא יתרו? אז יש לזה הרבה דרשות. היה לו כמה שמות ליתרו. שבע שמות נקראו לו. ראואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קני, פוטיאל. מביא כאן את המחילתא, הרבה שמות. עכשיו, כל שם לא נקרא סתם. כל שם הוא מבטא משהו באישיות שלו, במיוחד שלו. הוא מסביר. יתר על שם שיתר פרשה אחת בתורה, ואתה תחזה. הרי מה היה? הוא בא אל משה רבנו, פרשה שלנו, והוא אומר, למה אתה שופט לבד את העם? איך אומרים? תחלק סמכויות. נבול תיבול אם לא תחלק סמכויות. אז זה לומדים לכאורה מיתרו. מה, אי אפשר ללמוד את זה מהתורה עצמה? צריך שיתרו יבוא וילמד אותנו. אז כאילו, זה מה שהוא אומר, שיתר פרשה אחת בתורה, ואתה תחזה. יתרו, וכשנתגייר וקיים מצוות, הוסיפו לו אות אחת על שמו. איזה אות הוסיפו לו? וו החיבור, התחבר לעם ישראל. אז אחר זה נקרא יתרו. חובב שחיבב את התורה, הוא אהב ללמוד תורה. וחובב הוא יתרו, שנאמר ובני חובב חותן משה. ויש אומרים, ראואל לא היה השם של יתרו, אלא של האבא שלו. אביו של יתרו היה. ומה ותבונה אל ראואל אביהם. למה אם כן קוראים, בנות יתרו קוראים לאבא שלהם ראואל? אלא אומר רש"י שהתינוקות קוראים לאבי אביהן אבא. ככה זה, אני רואה את זה גם בנכדים שלי. הם בלבלים בין האבא ובין הסבא. הסבא, אבא. ככה אומר. חותן משה, כאן היה יתרו מתכבד במשה. אני חותן המלך. זה היה כשכבר משה היה מנהיג. אבל לפני זה, ההפך בדיוק. לשעבר היה משה תולה הגדולה בחמיב, שנאמר וישב אל יתר חותנו. רואים כל פעם תלוי. אם החתן הוא מלך, הוא מתכבד בו. אבל אם החותן הוא מכובד, אז החתן מתכבד בו. למשה ולישראל שכל משה, שכול משה כנגד כל ישראל. לכן הוא אומר, ואת משה ולישראל. ישראל הוקים למשה ולישראל עמו. מספיק ישראל, הרי ישראל זה כולל בתוכו את משה רבנו. אז למה צריך להגיד משה? אז הוא אומר, ללמד אותנו כלל, כי משה רבנו ועם ישראל זה שקול כזה. למה המשל דומה? היום, מנהיג, ראש מדינה, בנימין נתניהו, כן, הוא מייצג אותנו בבעיות מדיניות. הוא הולך לאובמה, לפה, לשם, מדבר, פוטין, זה, מדבר. הוא שקול כנגד כל ישראל. למרות שיש לו כאלה חולקים עליו וכל זה, אבל לא משנה. הוא ראש. הראש והגוף ששקול אחד מהשני. זה דוגמה, הוא אומר, מנהיג הוא שקול כנגד כולם. זה משה רבנו. כאן לא רק מבחינה מדינית משה רבנו, אלא מבחינה מהרבה מאוד בחינות נוספות. משה שקול כנגד כל ישראל. את כל אשר עשה להם בירידת המן, בבאר, בעמלק, כל הדברים האלה, גם כן. כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אומר רש"י במקום, גדולה על כולם. זה שהשם הוציא אותם ממצרים, ולא שהם יצאו מכוחות עצמם. כי מה ההבדל בין רגיל, עם שמשתחרר, ובין עם שהשם הוציא אותו? עם שמשתחרר, הוא מורד, הוא נלחם, הוא נאבק. הם לא נלחמו, לא נאבקו במצרים. כאן הכל היה התערות הדלעלה. זאת אומרת, מאלוקים זה בא, זה זכר ליציאת מצרים. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים. זה הגדול מכולם, אמן, הסלב, כל הדברים. אבל היציאה ממצרים על ידי הקדוש ברוך הוא, זה הגדולה מכל הניסים. אנחנו במשניות. פרק ד' משנה שדה שנתכווצה. תיזרה במוצאי שביעית. שנתייבה או נתיירה, לא תיזרה במוצאי שביעית. אני רוצה כאן להבין איזה דבר, כאן הנושא שאנחנו עוסקים בו כרגע, אנחנו נמצאים נניח בשנה השביעית. השאלה אם מותר לעשות הכנות בסוף שנת שמיטה, לקראת השנה השמינית. כמו למשל לחרוש את האדמה, או להוציא את העשבים וכל זה. הרי בסוף שנת שביעית זה קיץ, ואתה חורש את האדמה בשביל הסתיו, שכבר בא בשנה השמינית. או אתה מוציא את הקוצים, לא בשביל השנה השביעית, זה כבר לשנה השמינית. האם זה מותר או לא? על זה עסוקים כאן. בוא נראה את זה בטוח. בוא נראה. שדה שנתכווצה, מה זה נתכווצה? כן? שביעית פרק ד' משנה ב'. שניטלו קוציה בשביעית, כדי לתקנה למוצאי שביעית. אז תזרה במוצאי שביעית, אפשר. מותר לזורה במוצאי שביעית, שלא כנסו, שלא כנסו חכמים על עבודה זו.
עבודה, מה? הזורה זה לשים הגרעינים.
כן, 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 כן. אז מכיוון שזה, עושים את זה לא לשנת השביעית, אלא זה כבר לשנה השמינית, זה מותר. אבל שדה שנטייבה, שהשביחוה בשביעית על ידי שחרשוה כדי לעקור ממנה את קוציה, ושהשביחוה בשביעית על ידי שחרשוה, חרשו את השדה, אבל למה חורשים את השדה? לעקור את העשבים השוטים, או הקוצים. ואם מפרשים שנטייבה שנזדבלה, משום זבל, על ידי זבל שהובא בעגלות השדה, או שנדיירה, דהיינו שעשו האדיר לצונו כדי לזבלה על ידי זה שסוגרים את השדה בגדר ושמים שם צון, כבשים או עיזים, ואז הם במילא מורידים את הגללים על השדה, ואז השדה נעשה מזובל, ולא כדי לצבור את הזבל בהשפטות כפי ששנינו, לא תזרה מוצאי שביעית. למה? זה כנס. למה? כי זה דבר שנראה כי הוא עושה את העבודה השביעית. שכנסו חכמים בעבודות אלו, הואיל ויש בהם משום השבחת הקרקע והכנתה לזריעה. ובירושלמי מובא שפירוש שנתנו נחלקו המורי בבל ומורי ארץ ישראל. שלדעת המורי בבל מדובר ברישא בקוצים תלושים מפוזרים בשדה, שנוטל אותם בשביעית, מפרנס שדה לזריעה במוצאי שביעית, מותר לזורע במוצאי שביעית. ואילו מה ששנו בספר שנטייבה, האם שחרש את השדה כדי לעקור את הקוצים ממנה. יש הבדל אם מוכרים אותה או היו כבר עקורים. אבל המורה ארץ ישראל פרשו שדה שנתקצה, היינו שחרש את שדהו כדי לעקור ממנה את קוציה, ההפך בדיוק. הואיל וחרישה זו אינה עדיין הכנה לזריעה, לא כנסו חכמים, ומותר לזורע במוצאי שביעית. אבל שדה שנטייבה, היינו שנחרשה פעמיים, ובשעת זירת המלכות נשתנתה משנתנו, שהטילו מס על הקרקעות הרומאים, והתירו חכמים לחרוש פעם אחת לזרוע בשביעית, כדי שיכלו ייתן מלכות את המס הכתוב מהתבואה. במשנתנו למד שאם חרש פעמיים כדי שתשביח את השדה ותיתן ניבול רב, כנסו החכמים שאסור לזורע בשמינית. הוא אומר יש הבדל בין חרישה אחת לשתי חרישות. חרישה אחת, הוא אומר, זה בשביל שיזרעו ויהיה יבול על מנת לשלם מיסים לשלטונות. זה לא כנסו אותו. אבל אם אתה עושה שיהיה יבול יתר על ידי שתי חרישות, שאז זה מתרבה היבול, זה לא. כן. בדיוק, זה הפוך, זה ההבדל בין ירושלמי לבבלי, זה מה שהוא אומר כאן. בדיוק הפוך. שדה שנטייבה, שהושבחה בשביעית, בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירותיה בשביעית. אסור לאכול פירות שדה זה, מדוע? כי שיפחו את השדה הזה בשנת השביעית. ובית הלל אומרים, אוכלים, מותר לאכול פירותיה בשביעית, ומדובר כאן בפירות שהם מותרים באכילה בשביעית, כגון פירות האילן או ספיחים שלא גזרו עליהם, וסוברים שמדובר כאן קודם גזרות חכמים על הספיחים. ספיחים זה דבר שגדל מאליו, לא שזרו אותם. יש דברים שגדלים בגלל שאתה זורע אותם. זה יבול, אסור לעשות. אבל נניח נשארו זרעים משנה שעברה בשדה, שקצרו בשנה השישית את השדה, נפלו גרעינים בשדה, והם צמחו מאליהם. זה נקרא ספיחים, הדבר הזה. זה לא שזה אסור, בכל זאת גזרו על הדבר הזה. אבל במקרה הזה הם מתירים. אילן זה עץ, כן, ספיחי אילן, אותו דבר, עץ גדל מעצמו, מאליו. או ספיחים שלא גזרו עליהם, כן? יש סורים שדבר כאן, קודם גזרת חכמים על הספיחים. בית שמי אומרים, אין אוכלים פירות שביעית בטובה. אסור להציג טובה לבעלים בעד הפירות שאוכל משדהו, דהיינו לתת לו תמורה על הדבר הזה. לפי שהתורה הפקירה אותם, ואם הוא מחזיק טובה לבעלים, הוא מודה להם על הפירות, הרי זה כאילו אוכל מן השמור. זאת אומרת, אסור לאכול פירות שביעית, אבל אם אתה בא ואתה כן אוכל, נניח אדם זה הפקר, אבל הוא בא אל בעל השדה ואומר, תודה רבה לך שאני אוכל את הפירות שלך. אז הוא אומר, או, זה כבר לא הפקר, אתה כבר מודה שהפירות האלה שייכים לו. לכן זה אסור. ובית הלל אומרים, כי רצית לישון, שזה מובן. זאת אומרת, אם אתה אוכל פירות הפקר, ואתה מודה לבעל המטה או בעל השדה, זה אסור. ובית הלל אומרים, אוכלים בטובה ושלא בטובה. כלומר, אף על פי שהפירות הפקרים, מותר להכיר טובה לבעל השדה, להודות לו בעד הפירות שאוכלים משדהו. וכן גם מותר להיכנס לכל שדה ולאכול פירותיה ולא להחזיק טובה לבעל השדה. אתה יכול להגיד לו תודה, אתה יכול להגיד לו לא תודה, זה לא משנה. זה בית הלל, הם מקלים. רבי יהודה אומר, אלוף, חילוף, סליחה, חילוף הדברים, שבית שמאי מקלים בסוברים, שאוכלים גם בטובה, ובית הלל מחמירים, בדיוק אפור. וסוברים שאין אוכלים פירות שביעית בטובה. זו מיקולי בית שמאי, בדרך כלל בית שמאי מחמיר, אבל כאן במקרה זה הוא מקל. זה מיקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. ברוב ההלכות נחלקו בהם בית שמאי ובית הלל, בית שמאי מחמירים ובית הלל מקלים. ויש 23 הלכות המנויות מסכת עדויות, שבהן בית שמאי מקלים ובית הלל מחמירים. ולדעת רבי יהודה יש הלכות נוספות שהן מיקולי בית שמאי וחומרי בית הלל. וזו שבמשנתנו היא אחת מהן. כן, זה כולה, זה כאן יותר מעבר לכולים של בית שמאי.
רגע, סליחה, אז מה פה, מה בית הלל אומרים ובית שמאי אומרים?
בית הלל אומרים שכאן רבי יהודה אומר חילוי. בית שמאי מחומר זה אומר שבית שמאי כאן מקל ובית הלל הוא מחמיר, זאת אומרת שאסור להגיד טובה, אסור להגיד תודה לזה.
בית הלל אומר שאסור להגיד תודה
לבעל השדה? כן, כן. כאן במקרה זה אומר בית שמאי מקל, לפי רבי יהודה. אנחנו ב... דף נון גימל. אמרנו בשביל להניג את האומה צריך הרבה סבלנות. באמת סבלנות. יש מנהיגים שאין להם סבלנות. יש מנהיגים שיש להם סבלנות. אז בשביל להניג את האומה צריך הרבה סבלנות. יש מנהיגים שהם מאוד אימפולסיביים. אדם אימפולסיבי, כועס או משהו כזה, אין לו סבלנות. צריך להניג. זה מה שאומר כאן. מי זה יכול להיות בעל סבלנות? אדם, אם ישנם בתוך האומה מנהיגים רוחניים, אצילי רוח, קרובים לאלוקים, בעלי שער, כן? אז יש להם הרבה סבלנות, אורך רוח, בעלי אמונה גדולה. כן? הוא אומר, הנושא הזה של מנהיגות של אנשים בעלי סבלנות, שהם דבוקים לאלוקים, זה במיוחד באומתנו, בעם ישראל. בייחוד באומתנו, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, שהיא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה, עולם העכשווי, אלא חיים בנצח, ובסיס נשמתה, יש אשר בכל תנועה של חופש חומרי, של התמכרות לעבודה בעניינים חומריים, מעשיים וחברתיים, נכנס בה תמיד רטט פנימי באומה, שמה התרדה המעשית תמעט את מעיינה. שם כל מה שיוסיף היישוב תיקון, יוסיף השכל חורבן. ומתוך כך היא עושה את פעולותיה הכלליות המעשיות במחצית אנרגיה, והרי הרוחניות מתטרפת מפני הסיבוך החומרי, והחומריות מתחלשת מפני העירוב הרוחני הדחק אל תוכה. אני רוצה לתת משל ודוגמה. בחור ישיבה. שהבחור ישיבה לפעמים אין לו כסף. הוא צריך פרנסה, נכון? מה הוא עושה? הולך לעבוד. שהבחור הזה קרוע בתוכו. כשהוא עובד, הוא אומר, וואי, וואי, חבל כל דקה, אני מפסיד כאן תורה. כשהוא לומד, הוא אומר, ממה תהיה פרנסתי? אז הוא אומר, הוא עובד בחצי אנרגיה. מה זה חצי אנרגיה? ניוטרל. במהלכים יש ניוטרל. זאת אומרת, הוא לא יכול להתרכז. מכיוון שאין לו כסף, הוא לא יכול להתרכז בלימוד. כשהוא עובד, הוא אומר, מה יהיה עם הלימוד? אז הוא לא יכול להתרכז לא פה ולא שם. אותו דבר זה בפרט, כן. הוא אומר, באומה אותו דבר. אם האומה תהיה שקועה יותר מדי בחומרניות, אז האומה תשאל את עצמה, ומה עם הרוחניות? מה עם ערכים, מוסר, כל הדברים האלה? מי יטפל בדברים האלה? כל כולם שקועים רק בכסף, כסף, כסף, מניות, דברים כאלה. או אם כולם יהיו רק ברוחניות, יגידו, לא תבוא פרנסה. אז איך מוצאים את האיזון הנכון, שמצד אחד, חלק מהציבור, רוב הציבור עוסק בפרנסה, אבל הוא יהיה שקט שהרוחניות מטופלת. שהרוחניות, יש מי שדואג גם לרוחניות. אז הוא אומר, המנהיגות הרוחנית, היא מאזנת את המצב, זאת אומרת, נותנת אפשרות לעם להתרכז בכלכלה, בביטחון, בדברים האלה, אבל מצד אחד, אותם אנשים, המוני בית ישראל, הם בטוחים, יש מנהיג רוחני, הוא יודע מה טוב ומה לא טוב מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית, מבחינה... נקרא את זה עוד פעם. בייחוד באומתנו, שהרוחניות העליונה של האידיאולוגיה היא הרבה הרבה למעלה מכל העולם ההווה, הבסיס של נשמתה, של האומה, אנחנו העם הנצח, חיימים בנצח. יש אשר מכל תנועה של חופש, חומרי, שיתנו כאילו להתרכז בחומר, ושל התמכרות לעבודה בעניינים חומריים, מעשיים, חברתיים, נכנס בה מיד רטט פנימי, שמא הטרדה המעשית תמעט את מעיינה הרוחני, שמא זה יגרום לכך שיהיו פחות רוח, שמא כל מה שיוסיף היישוב תיקון, יוסיף השכל חורבן, זה ביטוי, כמה שאתה עוסק יותר בחומריות, חומרניות, אז הרוחניות נפגמת בגלל זה. ומתוך כך היא עושה את פעולותיה הכלליות, האומה, המעשיות, במחצית אנרגיה, כמו שאמרנו בנוטרל, או לא מרוכזת, היא עושה דבר והיא מסופקת, אין לה בעל הרוחניות או כשברוחניות בחומריות. והרי הרוחניות מתטרפת מפני הסיבוך החומרי, והחומריות מתחלשת מפני העירוב הרוחני הנדחק אל תוכה. אז כמו שהפרט קרוע בתוכו בעניין הזה, ולא, אני לא יודע מה, אני זוכר את עצמי כתור אברך במצב כזה. צד אחד הייתי פרנסה, צד אחד רציתי ללמוד תורה. מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני אעשה? זה לא דבר פשוט. קשה מאוד להתרכז בזמן הזה, בעניין הרוחני. ככה מדבר על הכלל, לא על... על כן, האומה צריכה להעמיד חסידים גדולים המיוחדים בגדלות הדעה, המבצרים את המעמד הרוחני של כללות האומה בקרבם פנימה. אותם מנהיגים, אותם חסידים, אותם אנשים גדולים, הם השומרים על הרוחניות של האומה. הם, העליונים הללו, יודעים שאוצר רוח האומה הוא בקרבם. הם אותם, הם יודעים שהם עוצרים, זאת אומרת, הם שומרים בתוכם את אוצר רוח האומה. ועל כן אינם חרדים כלל על מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה מפני הטרדה של העבודות המעשיות. אדרבה, אתה מלאכתך בשדה, והוא מלאכתו בבית מדרש. והם שקטים, אומרים, אנחנו שומרים על כל משמר על הרוח באומה. כמו היום, למשל, היה ויכוח פוליטי, מדיני, בעניין של הסמכות של הרבנות. גם בענייני הגיור, גם בענייני סתם רבנות. והיה מלחמה גדולה לפני ה... על ה... באמת שעל רקע הזה גם התפרקה הממשלה. כן, שבאו אנשים, תלמידי חכמים, רבנים, צעקו, גבעל, פוגעים בתורה, קודים ביהדות, פוגעים בזה, פוגעים בזה. אבל זה היו אנשים יחידים שהם שמרו על הגחלת. ואם הם לא היו, אז היום היו אפשר יחס לשלום, כמו שאומרים, יש דעה כזו של אנשים אומרים שלהפריד את הדת מהמדינה חס לשלום. אז הם באו ואמרו, שום פנים באופן לא להפריד את הדת מהמדינה. אין גיור למשל. גיור, מה הם רצו? אמרו, שאלו, הרבנות לא תתעסק בגיור. יהיה, הרבנות הראשית הכוונה. לנטרל אותה, כאילו. אבל לא רק בגיור, גם בענייני שבת, שחילול שבת בפרסיה, כל הדברים האלה. אז זה דוגמה, אז פתאום באו הרבנים, אותם אלה שנלחמו, ונלחמים עד היום על הדבר הזה. גם הבחירות של עכשיו שהולכים להיות, זה גם על רקע של הדבר הזה. של מה המעמד של הדת בעם ישראל, במדינת ישראל. האם זה יהיה כמו באמריקה, הפרדה מוחלטת בין הדת למדינה, אתה רוצה כל אחד אחד, או שאנחנו מבינים שהדת זה הנשמה של המדינה שלנו. איך הגענו למדינה אם לא לפי התורה? אם לא היינו שומרים תורה מזמן כבר, לא הייתה לנו מדינה, לא היה לנו שום דבר. קשר לעם, לארץ, לכל דבר. זה כמו עץ בלי שורשים. עץ בלי שורשים, מה קורה לו? מת, נובט. אז זה בדיוק אומר כאן הרב. כשהאומה בטוחה שבתוכה יש צדיקי עליון כאלה, חסידים, שהם שומרים על הגחלת הרוחנית, היא יכולה לעבוד בשקט בחומר, בדברים החומריים. על כן, אינם חרדים כלל מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה מפני התרדה של העבודות המעשיות. הרוחניות החיובית כבר היא מתפלשת באומה מאליה על ידי אותם צדיקים. על פי סגולתה הפנימית על ידי הערת אלה היחידים שהם שלוחי ציבור ונושאים הם בלבבם את אוצר הרוחניות המחיה של כל עם. הם מכירים, האומה מכירה כסגולתם, וגם הם בעצמם, אותם חסידים, כסגולתם העליונה היא האוצר הקיבוצי של כללות האומה. כמו שראינו עכשיו בפרשת השבוע, שמשה שקול כנגד כל עם ישראל. הוא אדם אחד, אבל האדם האחד הזה עוצר בקרבו את כל הצרכים הרוחניים, כל העניינים הרוחניים של עם ישראל. והאומה מכרת בהם את המקום המכובד לנכסיה היותר יקרים. על כן היא מכבדתם ומתיירה מהם, האומה, מאותם חסידים, יראת הרוממות, ברית אלוקים בארץ היא, גלויה דווקא על ידי עבדי אלוקים העליונים שנדבקים בקדוש ברוך הוא, והגבורה החומרית הולכת ועושה את דרכה ואת סדריה הבטוחה היא, שלא תחלל את מעיין קודשה, כי ישנם ממה שומרי חומתה העליונה, אותם צדיקים. אז הסבלנות מתפתחת, והחיים המעשיים פורחים, בלי ספקות, בלי התלבטויות, וגם הדיבורים האחדים היוצאים לפעמים מפיות של קדושים, אנשים כאלה, מספיק משפט אחד, זה כבר מכוון את כולם. נותנים מזון בשפע רב יותר, מהמון דרשות וספרים ארוכים בינוניים, זהו המצב המאושר שעמנו צריך לשאוף אליו ולדאוג להקימו בתנועת תחייתו על אדמתו. דיינו, הרב אומר, צריך כאן תהיה מנהיגות רוחנית שהיא מקבילה למנהיגות המדינית. המנהיגות המדינית עוסקת בצד הקיומי, הכלכלה, הביטחון, הדברים, החברה, הדברים האלה. אבל צריכה להיות גם מנהיגות רוחנית שהעם יסמוך עליה. שמילה שלו תהיה מילה, למרות שהוא לא נועם גדול, אבל כל האמירה שלו יש לה משקל גדול שמשפיע על כלל האומה. הדוגמה לזה, ראינו בדור שלנו, זה עם הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. כשהוא היה אומר משהו, גם ראשי ממשלה היו באים אליו, והוא היה אומר להם ככה, ואני פעם הייתי נוכח בדבר כזה. איך שהוא מדבר עם ראש ממשלה, והוא היה אומר, כן, אם הרב עובדיה יוסף אומר משהו, זה נוגע לכל האומה, זה לא היה עניין מגזרי או פרטי או משהו כזה. אז זה אומר, בתקופת התחייה, צריכה לקום המנהיגות הזאת שהעם יפתח בה, האומה תפתח בה, שכל מילה שלו, כל הדרכה שלו נוגע לכולם, ואז במילא האומה עוסקת בצדדים המדיניים, בשקט, בשלווה, יודעת שהצד הרוחני והמוסרי נשמר על זה. יש עוד המשך, נראה את זה בהמשך.